טוב, שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו עצרנו בשבוע שעבר במגירת לרבי פנחס דיין אלכסנדריה בעניין לימוד תורה שלא לשמה, וישנו קטע נוסף מאוד איגרת לעמוד תו סמך א' בעניין היחס לדברי אגדה בחז"ל. הרמב״ם דיבר הרבה על דברי אגדה בחז"ל, הוא העריך בזה בהקדמה לפרק חלק וגם בהקדמה לפירוש המשנה, נראה את זה השבת בעזרת השם, בדיוק הגענו לשם. וכאן כנראה שרבי פנחס שאל אותו לגבי איזושהי סתירה בין שתי מאמרות אגדתיות, עמוד תו סמך א', ולעניין יוסי תיבו, כנראה קשור לנוח ובניו. אלון, יש לך ספר? בסדר, יש פה אחד מיותר, אם מישהו יבוא וירצה, יש פה. כל אותון הדבורים דברי הג'ודו הן, ואין מגשין בהג'ודו. וכי דברי גבולו הן, או מילה דסברו, אלו כל אחד ואחד מעיין ופוסוג, כפי מה שירואה לו בו, ואין בזה לא דברי גבולו, ולא אסור ולא מותר, ולא דין מן הדינים, ולפי כוח אין מגשין בוהן. כשיש מילה עם סימן שאלה ממוסגרת, כתב היד לא ברוך, אז הוא משער שזה מה שהיה כתוב על פי הרווח ועל פי ההקשר. אז אומר הרמב״ם לרבי פנחס שבענייני ההלכה חז"ל מקובלים, דהיינו יש להם מסורת שלא בקלות אפשר לחלוק עליה אם בכלל. ודברי אגדה, פרטי האגדות הם לא דברים מקובלים, וגם לא בהכרח מילה דסברה, הערה 13, כלומר הם לא דברים המוכרחים מצד השכל, ואלא מה? זו פרשנות אישית של כל חכם, והראיה שיש לו מעט מחלוקות במילה דאגדה. אז כל חכם קורא את הכתובים ונותן את הפרשנות שלו, אבל זה לא דברים מוכרחים מבחינה שכלית וגם לא דברים מקובלים במסורת.
גם דברים של תיעוד
היסטורי? כן, הרבה פעמים אתה רואה שיש גם מחלוקות בתיעוד היסטורי, אז זו הצעת פרשנות לרוב. אני לא אומר שאין בכלל קבלות בעניין הזה, ייתכן מאוד שאולי מסורות, אבל לא בהכרח. פעמים רבות אנחנו רואים מחלוקות בחז"ל גם לגבי פרטים שהם לכאורה היסטוריים. ואומר הרמב״ם, היות שאין פה עניין לא של איסור ולא של היתר, אין פה את האחריות ההלכתית הגדולה שבתחום ההלכתי, לפי כך אין להקשות מדעה על חברתה. כן, זה מה שערה 12, השאלה נסובה כנראה על סתירה בין שתי מאמרות אגדה בעניין יוצאי התיבה, או על סתירה ממאמרת אגדה לפירוש של הרמב״ם בעניין שאולי נכתב לפני כן אל השואל, והרמב״ם עונה לו כמו שאומרים בגמרא, ג'וברו הג'וברו גרמת, אתה מקשה מאדם על אדם, מדעה על דעה, פלוני אמר משהו ואלמוני אמר אחרת. אין פה לא קבלה, לא מסורת ולא סברה, לא הכרח שכלי, וגם אין כאן, גם לא צריך להכריע הלכה, להגיד אסור או מותר. בהלכה אתה חייב להכריע, אי אפשר להגיד גם אסור וגם מותר. אבל באגדה יכולות להיות כמה דעות, ואתה יכול גם, הרמב״ם כמה וכמה פעמים כותב שבמילה דאגדה, שוב, הכוונה לפרטי אגדה, לא לעיקרי האמונה שהם עיקרים מוחלטים, אבל בפרטי אגדה, אומר הרמב״ם, היות ואין הכרח להגיע להכרעה, תבחר לך מה שאתה מוצא לנכון מדברי חז"ל, אתה יכול להזדהות עם דעה כזו או עם דעה אחרת. ושם אתה אומר לי, כמו שיאמרו רבים, וכי דבורים שבתלמוד אתו גורה הג'ודו, הן כל אלו הדבורים אחרי יוסף הוהן, הג'ודו הן מעניונום, דהיינו התוכן שלהם הוא תוכן אגדתי, בין שהיו כתובים בתלמוד, בין שהיו כתובים בספרי דרושות, דהיינו במדרשים אחרים, בין שהיו כתובים בספרי הג'ודו, כלומר הרמב״ם לא נותן פור או עדיפות לאגדות שמובאות בתלמוד, לעומת נניח מדרש תנחומה, מדרש רבה, או פרקי דרבי אליעזר וכיוצא בזה, כי על פי תוכנן הם שייכים לדברי ההגדה. ושולו,
למרות שהם נבררו מתוך...
כן, כן, זה בדיוק העניין. עכשיו, זכורה אני עכשיו,
לצערי לא הכנתי את זה, אבל
הכנתי את הלימוד, אבל לא את הנקודה הזו. תדעו לכם, הכנתי את זה לפני שבוע, לפני שבוע הכנתי את זה, כי תמיד אני מכין, אף פעם אני לא מספיק כמו שהייתי רוצה להספיק, תמיד אני מכין יותר. ולמרות שלמדתי את זה בשבוע שעבר, היום חזרתי על זה שוב. לפני הלימוד אתה חייב לרענן את ה... אבל לנקודה הזו יש דברים שלמרות שאתה מכין ומכין, צריך סייעתא דשמיא של ציבור. אז אם אני אמצא, אני אמצא, ואם לא, הנה, איזה יופי. אתם רואים מה זה סייעתא דשמיא של ציבור? בהקדמת מנורת המאור הוא כותב כך. הרי מנורת המאור הוא בעצם מצטט מחזל, בעיקר דברי האגדה, דברי מוסר ומחשבה. אז הוא כותב פה דעה קצת שונה משל הרמב״ם. יש דברים דומים ויש דברים קצת שונים. אתם יודעים מה? אולי בואו נחלק גם לכם מנורות ונראה את זה בפנים, אותיות מחכימות. יצחק, תביא את הקטנות שם, יהיה יותר קל לשלוף אותן. כן, בסדר. לא חשבתי עוד במראש, אבל... מה שאמרתי, אמרתי רק כדי שתדעו שתמיד צריך להכין. להכין ועוד פעם להכין. ואף על פי כן, למרות שאתה מכין ועוד מכין, בציבור מתגלים לך חידושים שלא חשבת עליהם בשעת ההכנה. שסיעת הדשמיה של ציבור. אני קורא בעמוד י"ב, בהקדמת מנורת המאור. בואו נראה, עמוד י"ב, עמודה שמאלית באמצע, כותב רוב שרירו ג'ואן זכרונו לברוכו במגילת סתורו על עניין הועג'ודות. הנמילה דנופגה מפה סוגה ומגרו מדרוש הועג'ודו ומדנו נינהו. כלומר, הוא אומר שחכמים דורשים את פסוקי המקרא ואומרים עליהם דרשות לא הלכתיות עכשיו אלא אגדתיות, זה אומדנה. מה הכוונה אומדנה? זו הצעת פרשנות, זה לא קבלה, לא בהכרח שהייתה לו אותו חכם קבלה בעניין, ולא בהכרח שהייתה לו גם ידיעה היסטורית, אלא כך נראה לו לפרש או להוציא מהפסוק.
אז גם פרשן היום יכול
להיות? בזהירות רבה ובענבה רבה, כי בכל אופן אנשים מאוד גדולים אמרו את זה, אבל באופן עקרוני כן, להבדיל מההלכה, זה ההבדל הגדול. בהלכה, איך אומר מורי ורבי הרב טל, הוא אומר, אנו ובננו ובני בננו משועבדים לרבינה ולרב אשי. הכוונה, גם אם נגיע למסל, גם אם נניח שלוי צויר, שכן למשל מובא והרמב״ם כותב וגם תוסות יום טוב כותב, שאתה יכול לפרש משנה שלא על פי הפירוש של התלמוד. יכול, זה לגיטימי שתבוא ותגיד יש לי פירוש יותר טוב למשנה ממה שהגמרה פרשה. הכל טוב ויפה, אבל להלכה אתה תנהג לפי הפירוש שהגמרה פרשה את המשנה. אנחנו משועבדים לתלמוד, יש תוקף מעין שהיה לבית דין הגדול בלשכת הגזית, ואנחנו משועבדים להם. אז יש חירות, יש חירות בפרשנות, אבל לא חירות להלכה למעשה, כי זה ייצור אנרכיה. אבל באגדה, וזה מה שנלמד היום, באגדה לא היה מושג של נמנו וגמרו, ולא היה מושג של הכרעת הלכה בבית המדרש, כי גם אין צורך, כי אין צורך להגיע לחתור לפסק מעשי. אז ממילא כל חכם מבטא את דעתו שלו, ולכן, כמו למשל אבן עזרא למשל, הרבה פעמים הוא חולק על חזל בפרשנות של פסוקים, אבל מה ההבדל העצום שבינו לבין הקראים? שהוא לעולם לא יחלוק עליהם בהלכה. הוא יגיד, לי נראה בפירוש הפסוק כך וכך, אבל אם קבלה היא נקבל, היינו בענייני הלכה, אני לא מתווכח עם חזל, כי יש להם דין של רבים, של בית דין הגדול שכל ישראל קיבלו עליהם, והחולק עליהם הוא זקן ממרה. אבל כל מה שלא נוגע להלכה, אז שערי פרשנות, ושוב, שנזכור את מדרגתנו, ואת מדרגתם של חז"ל, אבל באופן עקרוני, אדם בהחלט יכול להגיד, אני מצדד בדעה הזו בחז"ל ולא בדעה אחרת, ואפילו להגיד, יש לי הצעת פרשנות חדשה שאף פעם לא, אתן לכם דוגמה נפלאה ממש, הנה דוגמה אקטואלית. יש שאלה גדולה שדנים בה רבים, ראשונים ואחרונים, בפרשת תרומה נזכרים כלי השרת, ארון הברית ושולחן לחם הפנים והמנורה, ואילו מזבח הקטורת, איפה הוא מופיע בתורה? סוף פרשת תצווה. שאל לכאורה, למה? היה צריך להיות בתחילת פרשת תרומה עם שאר כלי השרת. אז דן בזה הרמב"ן מהראשונים, הספורנו, המשך חוכמה מהאחרונים, נותנים תשובות יפות. השבוע הבן שלי בליל שבת התייחס לזה בדבר תורה, והוא אמר טעם שהסביר להם הרב שלהם, שבשם אחד הילדים לפני כמה שנים שהיה בכיתה ד', שילד בכיתה ד' אמר טעם, וכל כך נהניתי מזה, האמת יותר מכל מה ששמעתי וראיתי עד היום. מה הוא אומר? הוא אומר, הרי סוף פרשת תצווה זה מזבח הקטורת, תחילת פרשת כי תישא, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. המפקד הוא עלול לעורר נגף, אז יש איזה פתרון. זה ייתנו, מחצית השקל, לא מונים את ישראל, אלא מונים אותם בשקלים או בהפקדים בטלאים, כמו אצל שאול וכו' וכו'. אז אמר אותו ילד, שהיות בפרשת קורח אנחנו רואים שמשה אומר להרון שיקח את הקטורת ויעמוד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה, כמו רואים שלקטורת יש סגולה לעצור את המגפה, אז התורה כבר רמזה לנו את מה שהיא עתידה לומר בפירוש בפרשת קורח, ולכן היא דחתה את הציווי על מזבח הקטורת בסמוך למניין שזה עלול לעורר נגף, והקדימה רפואה למכה, אבל ברמיזה. הרבה פעמים התורה רומזת משהו. אני ממש נהניתי, לעניות דעתי זה ילד בכיתה ד', נכון? זה ילד בכיתה ד', ועל זה נאמר קבל האמת ממי שאמרו, ועל זה נאמר מכל מלמדי השכלתי ומתלמידי יותר מכולם, וזה אפלה ופלא. אתה רואה ש... כן? אני, אז ככה, אם ככה, אז הוא זכה לכוון, אני... אבל, כן?
הוא אומר שם שבגלל שהקטורת היא באה לעצור מגפות,
כן?
לכן לא נמנע עם הכלים שהם באו להשרות שכינה או לחפר...
לא, אבל זה הרמב"ן כבר מביא. השאלה אם הוא מדבר על זה שזה, בגלל זה זה קשור לכי תיסה, למניין. אז זה ממש נהניתי מזה, ואני בטוח שיש גם עוד תירוצים עם השנים התגלו, עזרת השם, אבל זו דוגמה יפה לכך שזה היופי של התורה. התורה היא כל הזמן פרה ורבה, ואחרון התלמידים יכול להגיד דבר שתגיד זה אמיתי מה שהוא אמר, שגדולי גדולים לא אמרו אותו עד עכשיו. אבל כל זה, החירות הזו, זה בעולם האגדה, בעולם הפרשנות, שהוא לא נוגע להלכה ולמעשה.
כאילו עתידים לחדש חידושים, אז זה רק פה, כי אחרת לחדש חידושים בעלה.
אפשר לחדש חידושים, אבל אי אפשר לחלוק על התלמוד נניח. אתה לא יכול, התלמוד זה התלמוד, כל ישראל קיבלו על עצמם, כן. ברוכים הבאים לאנשי גן יבנה. יש לכם גם מנורת המאור? לקחתם לעצמכם? בסדר. בואו נחזור. אז אומר רב שרירא שהפרשנות האגדתית של הפסוקים זה אומדנה, זה השערה והצעת פרשנות של כל חכם וחכם. ואומרו עולו, על דברי רב שרירא, כי דיבר זעל גסף, גסוף מהמדרושות שאומרו האחרונים, כגון רבי תנחומו ורבי הושעיו. רבי תנחומה זה מדרש תנחומה, רבי הושעיה זה מדרש בראשית רבה, אחרונים זה כמובן יחסית, מדובר פה על תקופת האמוראים. ועל דבורים מעטים מדברי הג'ודו שבתלמוד שכתובים באומר, כגון מה שאומרו תנו רבונן מגושש זה סלופחוד והדומים לזה. חכמים אמרו והיו בני ישראל במדבר וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת, מקושש זה צלופחד. למה? והיו בני ישראל במדבר, כך כתוב בפרשת שלח לך, ואילו בפרשת פנחס או מתות אבינו מת במדבר, והוא לא מת בעדת קורח אלא בחטאו הוא מת. אז אומר בעל מנורת המאור, זה לא שהיה לחזל ידיעה היסטורית שהמקושש זה צלופחד, וזה גם לא נאמר ברוח הקודש, אלא זה חזל היו מאוד רגישים, הם קראו את המקרא ברגישות, הם אמרו, רגע, במדבר, אבינו מת במדבר, והיו בני ישראל במדבר, כי בחטאו מת, באיזה חטא, מקושש, אמרו, קרוב לוודאי שזה צלופחד, אבל זה לא יצא מכלל אומדנה, ולא חייבים לקבל את זה. התורה לא כתבה מי זה היה, אפשר להשאיר את זה גם כסימן שאלה, זהותו לא ידועה של המקושש.
איך נדע מה שמועה ומה הוא?
תלוי איזה מדרשים, אז תלוי, אני אומר, תראה, ככל שהדבר הוא יותר קרוב לפשט או מוכרח, אז אנחנו, יש יותר מחויבות לקבל אותו, אבל אם דבר הוא כמו כאן, הצעת פרשנות, אפשרית, סבירה, אבל לא הכרחית, אז אין הכרח לקבל אותו, ולמה? כי בדרך כלל אמר את זה חכם אחד על דעתו, והראיה שהרבה פעם, כלומר, באגדה אין מסע ומתן, אפשר לראות את זה בדרך כלל באגדה, אין מסע ומתן, זה מקבץ של דעות של יחידים, ומה שמחייב הכפיפות שלנו לחזל, בגלל שהיה מסע ומתן, ונמנו וגמרו, עמדו למניין, בעד נגד אסור ומותר, וגמרו, דהיינו, פסקו הלכה, ואנחנו לא יכולים, אין לנו את הסמכות לחלוק על בית דין הגדול, או על התלמוד הבבלי, שכל ישראל קיבלו על עצמם כבית דין הגדול. אבל רובם המסודות וחכמות עליונות ומוסורים ומידות טובות והנהורות בני אדם מתיגון הג'וף והנפש ואין ראוי להניח הרוב בשביל המועות. בסדר, זה לא, כלומר ברור שדברי הגדה הם מאוד מאוד חשובים, שלא יישמע כאן חס וחלילה זלזול, אלא כמו שכותב כאן הרב שילת נכון בהערה שלו, אני מציץ לרגע באגרות בעמוד תף סמך א', ונראה שהכוונה לאגדות הבאות להביע רעיונות מוסריים וכדומה, שמה שחשוב בהן הוא המוסר החינוכי והלקח, ולא הדקדוק בפרטים. דהיינו, דווקא בגלל שאנחנו מבינים שחזל לא היו היסטוריונים, אלא הם היו אנשי חינוך, והם באו למד אותנו אורחות חיים, זה לא העניין להתפס דווקא האם עובדתית זה היה ככה או אחרת, אלא להבין מה המסר, משהו הרבה יותר עמוק, וזה ודאי שאפשר וצריך לקחת מכל ממרו ומכל דבר אגדה.
העניין האמיתות הוא שולי.
העניין ההיסטורי בדיוק הוא שולי, זה לא העניין, נכון. כי גם ג'ופי התורה, העניין העובדתי הוא שולי, נכון. מה, למשל, על צלופחד? העיסוק באגדה?
כן, אם זה לא בדיוק...
זה בא למתנו...
קרוב לאמת, אז...
לאמת זה לא במשמעות של שקר, אלא לאמת ההיסטורית, העובדתית. חז"ל לא היו היסטוריונים, הם באו להביע רעיונות, והם עטפו את זה בסיפור היסטורי. הרמב״ם כותב בהקדמה לפרק חלק, נגיד שהמתודיקה הייתה ידועה לכל, כלומר הם לא עבדו על אף אחד, אלא כולם הבינו שהם מדברים במשלים וחידות, ואומר הרמב״ם שהם עשו את זה בעקבות הנביאים, שגם הנביאים חוד חידה ומשול משל וכו'. אז המתודיקה הייתה ידועה, כלומר זה לא שבאו לעבוד על אף אחד, אלא שזה מושך את הלב, שזה בא באופן כזה, ובאמת אם אתה נתפס לפרט ההיסטורי, שלפעמים הוא גם, כמעט, כלומר לפעמים ה... ההיסטוריה במרכאות שבאה באגדות, אם תפוס זה באופן היסטורי זה כמעט מגוחך, הייתי אומר. יש למשל בפרק שנקרא השבת, או לא נקרא כי יש ברית, אז אולי בשבת שאחריה, אבל בכל אופן שם מסופר שפרעו נמלט מים סוף, הקדוש ברוך הוא הציל אותו מים סוף, ועבר לנינווה, והוא גרם לאנשי נינווה בזמן יונה בן אמיתי, שזה פחות או יותר 1,000 שנה אחר כך, לעשות תשובה. אז אם אתה תופס את זה כמשהו בעל בסיס עובדתי היסטורי, אתה מציג את חז"ל באור נלעג, ככה כותב הרמב״ם. אומר הרמב״ם שתפיסה פשטנית כזאת של אגדות חז"ל, היא מציגה את חז"ל כאנשים הזויים, אדם בר דעת יזלזל בחז"ל. אבל אם תבין שחז"ל באו להביע רעיון, והם עטפו אותו באיזה סיפור, כמו שאני יודע מה, יש הרבה פעמים אומרים איזה משל, או דווקא שאתה מספר משהו פרדוקסלי, אתה בא לרמוז, זה לא כפשטו, תבין את הרעיון פה, נניח, תשווה את ההתנהגות של פרעו, שלא עשה תשובה, שקיבל מכה ועוד מכה ועוד מכה ולא עשה תשובה, ותראה את התיקון שלו בדמות של מלך נינווה, שכן הבין עניין, כן? זה השני היה די לחכימה ברמיזה, והראשון אפילו בקורמיזה לא מספיק לו לרשע. שתבין שחזר רצו כאילו לעמת דמות של מלך רע בעניין תשובה, דמות לא טובה מול דמות טובה. סתם עכשיו אני תוך כדי הדברים חושב מה הם רצו להביע, אבל אפשר גם למצוא מוסרים אחרים. אבל
זה לא כפשטן.
נכון.
אם אתה תתחיל אולי אקטואלי להיום,
נכון,
יכול לתפוס דברים.
נכון, מצוין.
כל מי שאומר משהו שהוא...
נכון.
שהוא שכל ישר או משהו, אז
זה יפה. הרעיון. אבל זה בתנאי שתבין שזה לא כפשטו. כי אם תבין את זה כאמת היסטורית, אתה תתפס לזה ולא תחפש, לא תבין שיש פה משל ונמשל. תחשוב שזה סיפור מעשה שהיה. זה אינפורמציה היסטורית. והאמת שזה משהו הרבה יותר עמוק. וכשתבין את כללי המשחק, תבין כאילו כל מקצוע שאתה לומד, עם מתמטיקה ועם ביולוגיה, צריך להבין את המתודולוגיה שלו. איך לומדים אותו, את הענף הזה, את המקצוע הזה. אז חשוב להדגיש, הרמב"ם אומר, אל תזלזל באגדות. האגדות זה גופי תורה, אבל צריך להבין איך ללמוד אותם. כן? מה הם לא וממילא מה הם כן. כי גם ג'ופי התורו הנדרושים בשלוש עשר מידות, ישבועם דברי יוחיד, ודעות שהוא דבר ברור שאין הלכו כמותום. ונכתבו להוסיא או עמת מתוכו. בסדר, גם אם יש דעות דחויות, גם בהלכה יש דעות דחויות, וגם להן יש חשיבות, וגם באגדה, גם אם לא תקבל את ההשערה הזו של המקושש וכו' כאמת היסטורית, אבל תוכן ורעיון ודאי שיש. זה מרב שרירה גאון.
מה זה שונה?
זה קצת שונה, כי הוא כן מבחין בין אגדות, בין מדרשות שבאו בתלמוד, שהם, כמו שדן אמר מקודם, אולי יותר מבוררות, עברו איזה סינון ומיון מסוים, לבין, כלומר, אגדה שבתלמוד, לדעת רב שירה, יש לה יותר תוקף מאשר במדרש תנחומה או במדרש רבה. לא, אני לא חושב שלזה הוא מתכוון. יש לה יותר משמעות, יש לה יותר, לא לכל האגדות שבתלמוד, אבל היא יותר מחייבת, נקרא לזה כך. לא כמו דבר הלכתי, אבל חז"ל בררו. כן, והרמב״ם כתב מפורש לא כך. הרמב״ם כותב, בין שהיו כתובים בתלמוד, בין שהיו כתובים בספרי דרשות, בין שהיו כתובים בספרי אגדה, האגדה הן מעניינם. המהות שלהם היא אותה מהות, לא משנה איפה הן מופיעות.
גם בדברים שיש להם השקה לעולם הלכה, כמו בזוהר וכדומה ש...
איזה השקה יש להם?
להחזיק את הכוס של הקידוש עם חמש אצבעות, או כל מיני...
אני לא יודע אם זה קשה. מה, בגלל שזה כתוב?
היום כן...
בגלל שזה כתוב בספר, אתה עכשיו מדבר על משהו אחר. אתה עכשיו מדבר, אנחנו מדברים על אגדתה שבאה בספר הלכתי. אתה מדבר עכשיו על הלכתה שבאה בספר אגדתי. זה הפוך. זה משהו אחר.
לפעמים זה בא כאילו מתוך הרעיונות, מוצאים פרטי ההלכה. שלא הובאו בתלמוד.
לא, תביא לי דוגמה. שלא הובאו בתלמוד, אז זה לא הלכה. זה יכול להיות מנהג, לכל היותר, או משהו כזה. אם זה לא בתלמוד, זה ודאי לא, זה ודאי לא מחייב מבחינה הלכתית. יכול להגיד, זה מנהג ישראל, וכיוצא בזה. עכשיו בא רב היה גאון, שהיה בנו של רב שרירה. רב היה גאון הוא אחרון הגאונים. הוא נפטר בשנת 1040 למניינם, לפני קרוב ל-1000 שנה בבבל. ורבים רואים בו גם את גדול הגאונים, וללא ספק הוא גדול המשיבים. יש לו הרבה הרבה תשובות וחיבורים הלכתיים חשובים מאוד. וכבר נשאול מרבנו היה ג'ון זכרונו לברכו, מה הפרש יש בין המדרוש או הג'ודו הכתובים בתלמוד ובין הכתובים חוץ לתלמוד? והשיב, כל מה שנקבוע בתלמוד הוא מחוור ממה שלא נקבוע בו. הוא יותר נקי, נקרא לזה כך, מחור. על כן, במדרושות שאינם כתובים בתלמוד, או עכשיו אומר רבי יצחק אבוהב, על כן, במדרושות שאינם כתובים בתלמוד, או חזתי מהם דבורים מעטים הסריכים יותר לחוונת החיבור, למנורת המאור. ובמדרוש המוסותי כתוב בתלמוד, אחזתי ולא ארפנו. אז על פי דברי רב היי ורב שרירה, אומר רבי יצחק אבוהב, העדפתי אגדות שבאו בתלמוד על פני אגדות שלא באו בתלמוד. זול אותי בדבורים מעטים שלא ראיתי תועלת להזכירם בחיבור זה, כפי כוונותו שהיא לא הועיל לכל המעיין בו, וכו'. אז רק זה הבנו כדי להראות שיש קצת הבדל בגישה בין רב שירה ורב היי, שאומרים אגדה זו אגדה, אבל הגדה שבאה בתלמוד היא יותר בת סמכה מאשר הגדה שלא באה בתלמוד, ולא הרמב״ם אומר, תתייחס רק לתוכן. תתייחס לתוכן ולא איפה זה נאמר ולא מי אמר. ככה אומר... יותר תשובות על כל פנים, כן. גם רב רס"ג הוא באמת אחד הגאונים הבולטים ללא ספק. כשאמרתי שרב היי הוא אולי גדול הגאונים, באולי התכוונתי לרס"ג.
כן. כל מה שנראה בעין יעקב.
כן, עין יעקב זה תמצות התלמוד, האגדות שבתלמוד הבבלי. כן, אבל זה סוג האגדות שעליהם רב היי ורב שירה יגידו. עין יעקב וריף זה פחות או יותר שני ספרים שאם תשלב אותם ביחד תקבל את התלמוד. הריף לקח את כל הצד ההלכתי, השמיט האגדות וגם השמיט המסע ומתן ההלכתי, ועין יעקב שלוקט בתקופה יותר מאוחרת מהריף, זה פשוט כל אגדות התלמוד על הסדר.
הרבה מתוך האגדות האלה זה גם הלכות, שזה הלכות חלקם הלכות שהם...
תן לי דוגמה למשל, אני לא... קשה לי להתייחס. שם הגמרא אומרת שלמדנו משם כך וכך הלכות. בסדר, אבל הגמרא אומרת את זה. לא משנה, לא משנה, אבל הגמרא אומרת מכאן שלא נכנסים לחורבה, מכאן שמתפללים בדרך, בסדר. אז מה שהגמרא התייחסה, זה באמת כן מחייב להלכה. יש השקה לפעמים בין הלכה לאגדה, נכון? בסדר, אז ראינו קצת הבדל בגישה בין הרמב״ם לבין הגאונים רב שירה ורב היי. טוב.